ריבית היה בשבוע שעבר, או לא? מעשר כספים, גם דיברנו כבר.
שיעור סוער,
כן. מה לעשות? עניינים הלכתיים זה שיעור סוער. לא נקדיש לזה הרבה זמן, כי יש עזרה מההורים, דיברנו?
כן.
כן, זה היה בהתחלה. דירה נעה ואישה נעה וכלים נעים מרחיבים דעתו של אדם. טוב, אישה נעה זה כבר עבוד, כולם פה עם נשים נעות. אז לא, אין פה רווקים, אז כולם פה אישה נעה, זה כבר...
למה
עבוד?
זה עבר בהצלחה.
עבר בהצלחה, כן. שכוח, תיקון. אבל דירה נעה זה כבר דברים שאפשר תמיד להחליף אותם, זה... כן. כן, אז יש כמה נקודות שצריך לגעת בהם, נראה מאיזה זווית ניגע בהם. השאלה היא, היום בבוקר דיברנו על חוץ ופנים, שהרב מדבר על התהדרות חיצונית, החכם מחפש תמיד את הפנים והשכל מחפש את החיצוניות כי הוא לא חודר לפנים, במוסר אביך קראנו את זה. תמיד יש הנהגות של חוץ ופנים שהן מתרחבות מאוד ביחס לכל חיי האדם. הזכרתי היום גם מה שחכמים אומרים, הרבה אנשים יפהפיות היו בעולם, שרה ורבקה ורחל ואביגיל, רחב, כן, יש אומרים גם אסתר, יש אומרים אסתר רקרוקת הייתה, יש כמה מחלוקות בשאלות, נשים יפהפיות שהיו בעולם. מה זה צריך להיות? מה המשמעות של... אז גם הזכרתי היום בבוקר מה שהרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם ותתהלל, גם בחן וגם ביופי. היו שתי מימרות שהן לא הולכות יחד, אבל שתיהן מובילות לאותו, לאחד אתר סליקין. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו, שם השם אלוקינו, נזכיר. על הרכב ועל הסוסים. זה היה הוא מוסיף תמיד. אנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר על הרכב ועל הסוסים. כן, להפוקי, לא, אני רואה את יוטה מחזיק סרגל, אז אני מזכיר תמיד שפעם באתי לקנות משהו, זה, היינו קונים יין במרכז של כרמל מזרחי בירושלים, קצת יותר זול, משהו, כשהייתי נער, אז היה שם מוכר, שהזכרתי אותה גם פעמים, שהיה איזה גיוס, משהו, זוכר. הוא אמר, כשהמשיח יבוא, היה לו בדיוק סרגל על השולחן, בגלל זה נזכרתי. אני ארים את הסרגל הזה, וכל האויבים ימותו. טוב, נכנעתי, אם הוא יכול לחלוק על הגמרא, על הרמב״ם, על כולם, יכול לחלוק שירים את הסרגל. הרמב״ם אומר, אין בין העולם הזה ללמוד את המשיח. יכול להיות, כן. אולי באמת תירוץ. אז אני חוזר אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם השם נזכיר, לא על הסרגלים ולא על אלא על הרכב ועל הסוסים נזכיר. שקר החן והבל היופי, שי, רד השם, היא תתעלה גם בחן וגם ביופי. שני הדברים, לא סותר. יש ערך כאשר החוץ והפנים מושבים זה עם זה. אז נכון, המשנה בסוף תענית אומרת, יפהפיות שבהם אומרות, תן עיניך ליופי. שירות, אין עיניך במשפחה. מי שאין בה לא זה ולא זה, מלבד שיקח מכחו לשם שמיים. שלוש מאמרות. כלומר, כולם מגיע להם להתחתן, וגם אלה היותר יפות, גם אלה הפחות יפות. היופי הוא, מכל מקום, היופי הוא חיצוני. אבל, כתוב על משה רבינו, רב סתיו, אבל טוב, אני רוצה, אני בשיעור יפה, איזה בסדר, שלחתי לו אס-אמס כזה, אס-אמס שהייתי מתפלא אם לא היה חוזר אליי. אמרו לי שבאתר כיפה אני מככב לצידו, ומתחת לזה רשימת רבנים התומכים במעמדותו. היום הוא הכריז שהוא יוצא לרבנות הראשית. אז בין הרשימה אני לא נמצא, אבל אני נמצא מעל הרשימה עם תמונה. אני לא ראיתי את זה, אבל יש פה מספיק כאלה שיכנסו לזה ויראו לי מיד את, איפה אני נמצא. אלא אם כן זה כבר ירד, אז שלחתי לו אס-אמס, הבבה. בסדר. אז עכשיו הוא חזר אליי, בסדר. טוב, אז אני משתף אתכם בכל הפוליטיקות. מה? אמרתי שאני לא תומך, אמרתי שאני לא, אף אחד לא ביקש רשות לשים את תמונתי יחד עם תמונתו. כן. נחזור לעניין, הכל מוקלט, הכל מצולם, הכל בסדר.
שידור
חי. כן, כתוב על משה רבינו, אני מדבר עכשיו על עושר. אתם יודעים מה שאני רגיל לומר על כסף, כסף, אשפה. צריך אותה, נכון? יש הרבה דברים טובים שיש גם מוצאים אותם באשפה. למה הכוונה? אין לנו מגמה של עשיית כסף. לעשות כסף. אין מגמה כזאת. יש מגמה שאדם יהיה לו כמה כסף שהוא צריך למחייתו. כמה כסף הוא צריך למחייתו. אז יש כתוב על משה רבינו, פסול לך, פסולתן תהיה שלך, ומהם העשיר משה הרבה. אמרתי, תמיד, אפילו קרייץ' לא היה לו לקנות למשה רבינו. מן, בקרייץ', מן כל אחד מדוד, אין קרייץ' למן, אז מה היה לו לעשות עם הכסף? מהם העשיר משה הרבה, כהן גדול, גדלהו, נותנים לו הרבה כסף, שיהיה לו כסף. מה זה? איזה מין יחס, חכמים כאילו גדילו את הכסף, ומשה רבינו וכהן גדול, תגדיל אותו, יש לו כסף. לא כל אחד זוכה לשני שולחנות, רבי, רבי יהודה הנשיא, וגם הרבה ברכות. יש הרבה מאוד סיפורים על יוחנן, יוחנן זה היה מקוטלי... מקוטלי ביתך ניכר שפחמי אתה, אמר לו, אוי לו, מה? רבי יהושע. מקוטלי בית, לא, רבי יהושע, מי היה פחם? רבן גמליאל ורבי יהושע, או. רבן גמליאל ורבי יהושע. רבן גמליאל נסע נשיאותו מאוד ברמה, וראה את רבי יהושע, מקוטלי ביתך ניכר שפחמי אתה. זאת אומרת, ישר בר פלוגתא, ובית המדרש, רבן גמליאל לא ידע אפילו מה הוא עוסק. מקוטלי ביתך ניקח שפחמי אתה. אמר לו, אי לא לדור שהפרנס איננו יודע בצער הדור. כן? אמר לי פעם, רם בישיבה, רם, זאת אומרת, הרם השקיע, הרמים היו משקיעים את נפשם. וראש הישיבה, הוא גם לא היה כל כך מי יודע מה, הוא היה יותר בישיבה לתפארת ולזה. הוא היה יושב עטור בתלית ובתפילין לפעמים, ולומד וכולי, בקיצור... עושה חיל בלימוד התורה, פה ושם נותן איזה שני שיעורים בשבוע בשביל לצאת ידי חובה, וגם מנהל את הישיבה, היה לו גם בהחלט ממלכה גדולה, ניהל אותה ביד רמה. אז הוא אמר לרמים, אולי תתחילו גם ללמוד דיינות, אני למשל, אני לומד עכשיו, נצל את הזמן ללמוד דיינות. הרמים, מה זה כעסו? אוי לו, לישיבה, שראש הישיבה לא יודע בצערן של תמיד חכמים. אנחנו יום ולילה עובדים על הכנת השיעורים, ועל הנתינה, ועל הכל, ואתה מציע לנו, לך יש הרבה זמן, אז אתה יכול ללמוד דיינות, אז אתה אומר, טוב, אז למה אתם לא לומדים דיינות? הייתם לדוגם אתם דיינות. אחד הרמי מספר לי את זה בכעס ובכאב לב, שני הדברים. כעס גדול, מה, הוא בכלל לא מתחבר איתנו, לא... כן, עוד פעם, אז יש... אנשים, רבי עקיבא למד בצער גדול, מחלק את הכסף שלו, חצי לזה, חצי לזה, וכשגר במתבן עם רחל ושלף לה את הקוצים מהשיער, אמר לה שהעשיר אעשה לך עיר של זהב. נו, שורה תחתונה, אני רוצה, יש המון דוגמאות של תלמידי חכמים עשירים מצד אחד ועניים מצד אחד. בזמנו שרבי יהושע, רבי יהודה ורבי אילאי היו שישה תלמידי חכמים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה. עוני גדול. לא... כן. הוא מעיד לך תמיד החמים עשירים, ולא כל אחד זוכה לשני שולחנות. מה עושה האושר לאדם? האושר מצד אחד משחית מצד אחד, אבל זה לא כל הצדדים. יש הבדל גדול בין לימוד מתוך הרחבה, הרווחה, הרחבה, איך שרוצים, בבית בבב, הרחבה בבית, הרווחה בבב. יש הבדל גדול בין אם לומדים כך או לומדים אחרת. הרב חרלאפ, אני מזכיר הרבה דוגמאות, כי באמת יש מכל הדורות, כן? אני קופץ מדורות תנאים, הרב חרלאפ, בהדרים, שולח מכתבים, בוכים לרב, ומה הוא כותב במכתבים האלה? אין לי כסף, אין לחם בבית, עוני נוראי, כמעט על סף רעב, אני לא יכול ללמוד, זה עוצר לי את כל ההתעלות הרוחנית שלי. זאת אומרת, מה המסקנה? שלכסף יש בהחלט ערך בהשפעה הרוחנית, בהטבת ההשפעה הרוחנית על האדם. זה הערך של כסף. ערך כסף הוא משרת. לעולם הכסף הוא משרת של האדם. נו, חורף, הגענו לסיפור. סתם יודעים, אבל סיפורים חוזרים על עצמם, מה לעשות? כל שנה אנחנו קוראים בראשית, שמות, מסיימים בראשית, מתחילים שמות, וערה וכולי, כל שנה אותו דבר. וכל שנה מספרים מחדש את סיפורי התורה, וכל שנה נזכרים ביציאת מצרים. אז הסיפורים חוזרים על עצמם, מה לעשות? על חותני, זכר צדיק לברכה, הלך בקיץ עם ראש הישיבה במיר, והלכו קצת להתבודדות ביער, שבת שם, ו... באמצע הקיץ בפולין, גם יורדים גשמים בקיץ, תקף אותם גשם ואלפות והכל בוץ. והם הולכים נעים כדי למצוא מחסה, רואים מרחוק בית, איזה טירה, ומתחילו הולכים ודופקים בדלת, אם יש איזה מחסן, אם זה איזה מקום שיכולים להתחבא בו. ובעלת הבית פותחת לפני, ויש קורסאות, ויש טיחים, והם נוטפי מים ובוץ. והיא אומרת להם, תיכנסו! מה? השטיחים, תיכנסו, גערה בהם. מה זה? השטיחים הם עבד של האדם, או האדם הוא עבד של השטיחים שלו? מי עבד של מי? אז אתם תשארו בחוץ, השטיחים שלי ישארו נקיים? איזה מוסר. חותני היה מספר שאחר כך כמה וכמה שיעורים ושמועות, שמוסים, דרשות, נתן ראש הישיבה על הנושא הזה. איזה אישה גדולה הם פגשו. שלימדה אותם שהאדם הוא לא עבד של השטיחים שלו, אלא השטיחים הם עבד של האדם. ללמוד, אם כן, הכסף הוא כלי, הוא כלי שצריך אותו. וכשהוא נמצא, אדם צריך להשתמש בו לטובה. למה להשתמש לטובה? יש רכב. אני אומר, רכב הוא כלי למצוות. מה זה רכב? מה עושים עם רכב? כלי לעשיית מצוות. סוף טרמפים, יוריד מישהו, כן? באמת, שמעתי שבחו של אדם, אחד מהשכנים שלנו, בוגר ישיבה, ברוך השם, היום הוא שרת בקודש גם. זה אישה שמתארחת אצלנו במדי פעם נזקקת לטרמפ לירושלים, לרמות. לרמות למעלה, לא בת ליד הצומת שם, לרמות למעלה, למעלה. ואחר, היא באה בשמחה ומספרת לנו, אה, היה לי טרמפ ממש עד הבית, בית של הוריה, חשוב. אז מי יקח אותך? אדם פה, פשוט מתפלל, אני יודעת שהוא מתפלל פה במתפללים, בעלה אומר לו שהוא מתפלל פה, ובעלה של אותה אישה אמר שהוא מתפלל, הוא רואה אותו מתפלל, יש לו ילדים קטנים, וזה. טוב, עשינו קצת מחקר, מי זה האדם? אז אפשר לשבח אותו, בורי בראומן, כן? אז אמרתי את זה, פגשתי את אחותו של אורי, איזה תפור עליו בדיוק. אמר לה, כן, אני מאוד רוצה להכיר את רמות, הזדמנות כבר, בואי תראי לי איפה הריב של הרגרים, אני אכיר את רמות, קח אותה עד הבית וחזר. מה הקשר בינו לבין רמות, הוא לא... אבל קח אותה עד הבית, אמרתי, רכב, כלי לעשות מצווה. אז אני אומר, באמת, מזכיר אותו, יש שבחו של אדם, יש... אני לא אומר שכולם חייבים. זה הרבה לפני ולפנים משורת הדין. ולהפך, לפעמים הם מערים, ואין זמן, אז לא צריך לעשות את זה. אפשר להסתפק, להוריד בצומת, ליד אוטובוס, ליד זה, מצוין. אבל כסף הוא כלי לעשיית מצוות. דיברנו על מעשר כספים, יש פה מקום וגם כיסאות, חבל שאנשים ככה עומדים צפופים, משתחווים רווחים. פה יש כיסא אחד גם. עוד כיסא אחד אפילו ופלא. ויחד עם זה, האם, אני אומר עוד פעם, אין לנו שאיפה להשיג כסף? ברוך השם, אני יכול להעיד, אנחנו מדברים על זה במשפחה הרבה. לא שמדברים הרבה על הכסף, אלא מדברים על כך ש... אני יכול להגיד, מעולם לא רדפתי אחרי ממון, לא בדקתי מקום עבודה לפי מידת התשלום, אם כן משלום משלמים. יותר מזה, מעולם לא שאלתי כמה משלמים על מקומות עבודה שהייתי. אני בא למקום עבודה כי זה מקום טוב שאפשר לעשות בו חי, להצליח. מקום עבודה שלא הצלחתי, הפסקתי, לא המשכתי לעבוד. שתי שנים ניסיתי את כוחי בבית ספר תיכון, ללמד פעונים, בנות וכולי. שנה ראשונה לימדתי בעיר הקודש נתניה, והייתי נוסע פעם בשבוע, יום חמישי בבוקר, יוצא בבוקר, מלמד שם בשני בית ספר בר אילן, ובישיבה התיכונית יהיה בנתניה, מסיים, מתחיל בתשע, מסיים בשש, מתחיל בתשע בבוקר ללמד, מסיים בשש כמעט ברצף, שני המקומות, היה לי בערך חצי משרה, אברך, נפלא, חצי משרה ביום אחד, לא מיומן, אז תארו לעצמכם, בשישה ימים, בוא נגיד חמישה ימים, אפשר לעשות עם חצי משרה ביום אחד, אז חמישה ימים, זה שתיים וחצי משרות אפשר היה לעשות, אבל ברוך השם שלא, זה מה שהטריד אותי, הייתי, ישבתי ולמדתי, וארבעה ימים תמימים למדתי, זה היה ביום חמישי, על הבוקר הייתי יוצא, חוזר סחוט באמת ביום חמישי בלילה, הגיעה תשע, תשע וחצי בלילה, חוזר הבית, אחרי יום עמל מפרך, אבל זה, ניסיתי שנה אחת, ראיתי שזה לא זה, עברתי לחינוך בנות, הייתי עוד שנה שזה לא זה, למדתי בית ספר פלך, שמכיר בית ספר פלך, זה... אבל אז הוא חל השינוי, כי בית ספר פלך היה בית ספר חרדי באמת, במקור, שמכיר את הפלך, כן? זה נוצר כי מישהו היה לו בת, והוא לא מצא מקום לביתו, מקום מתאים, אז הוא הקים בית ספר כדי שלביתו יהיה מקום ללמוד. טוב, בוא, ההיסטוריה היא היסטוריה מאוד מאוד מעניינת. אחר כך הוא נתפס בידי פרופסור אחת, פרופסורית אחת, ששינתה לגמרי את כל הכיוון שלו, ואז הייתה שנת בחירות באותה שנה, אז היא הציגה, היא הביאה, החליטה לעשות כמו בבליך כזה, כל המועמדים יבואו ויציגו את מרכולתם, אז היה שם... אז זה היה, אני חושב, מי היה, תנועה חדשה של, לא זוכר, פעם אחת היא זכתה ב-15 מנדטים, אחר כך זהו, נעלמה מהמפה בבחירות הבאות, כבר לא הייתה, לא זוכר איזה תנועה זה הייתה, דש, או. שנים שאתם בקושי, לא נולדתם עוד, אני חושב. מה? דש, איזו תנועה, עוד פעם, כוכבים כאלה שעולים, והיא מאוד תמכה בדש, ו... אז שאלנו אותה, זה גם אני וגם הרב של נווה צוף, הרב יונתן בלס, שנינו לימדנו באותו מקום, אז הוא תקף אותה ואמר, אז למה את לא מביאה נציג מהחרדים? אם את מביאה מזה, מכל תנועות השמאל, ואז למה את אומרת, וואה, אז היא קבלה את זה כהלם, שלא חשבה שצריך להביא את כל המגוון. קיצור, לימדתי עוד שנה אחת וראיתי שזה לא בשבילי, ומאז עזבתי את גיל התיכון. עד שהגעתי פה לישיבה תיכונית, נאמר לעשות. אבל זה רק פעם בשבוע, חצי שעה, זה בסדר. אני שוב חוזר, מעולם לא בחנתי כמה נותנים, מעולם לא שאלתי את השאלה הזאת. נו, אז כבר זה מה שיש. טוב לי, טוב לי, לא טוב, לא, זהו. נדמה לי שמעולם גם לא ביקשתי על ההתחשבות, פעם אחת, נכון, בישיבה התיכונית ביקשתי, ולא נתנו לי בזה, ומאז הבנתי שאני לא צריך לבקש יותר. ואיך אומרים, באמת, אני לא אומר, זה לא דרך חיים לכולם, זה ממש לא דרך חיים לכולם, כי ברוך השם, הייתה סייעתא דשמיא, ואתם רואים שאני שורד, אני לא נראה רזה מחוסר אוכל או משהו, זה שתייה. כן, אבל שוב, זה לא היה שיקול, מעולם לא היה שיקול במגמה. המגמה שלנו היא עשיית הטוב. אין לנו רדיפה אחרי כסף, כי הכסף איננו מטרה. הוא כלי תשמיש. אנחנו חייבים לעשות למען עצמנו, למען הכסף, ודאי. יש בודדים, אנשי חיל, אומר הגר"א, אנשי חיל, גיבורים ואנשי חיל, רבי אבן שלמה כידוע, גיבורים, עובדים לפרנסתם, יוצאים בבוקר, עוזרים בזה, קצת לומדים, קצת הרבה לומדים, מקדישים. יש אנשי חיל, אפקר, כל עולם מעשה אפקר, מה עושה הקדוש ברוך הוא, ממציא להם אדם כיששכר וזבולון. אבן שלמה. אם כן, שוב, ודאי שאנחנו צריכים לעמול למען הכסף, כדי להביא לעצמנו מזון וטרף לביתנו, ובשום פנים ואופן לא לומר אני לומד, פשוט נבלה בשוק, ואל תאמר גברה רבה ענה, כהנה ענה, רבה ענה. פשוט נבלה בשוק, ואל תצטרך לבריות, לא כפי שהיום מקובל, וקופת העיר, כל עיר עובדת מקימה עצמה, קופת העיר, ויוספת את כל אני, בני תורה, שלא רואים לנכון לעצמם לקיים את מה שהם התחייבו בכתובה, ולא, ואז שאתם מפרנסו, טוב, הדברים ידועים. אין לנו עניין חובתו של הבא להביא פרנסה. כמה לשאוף. אישה נאה, כמו שאמר, הצלחנו, כולם הצליחו בדבר הזה. כן? דירה נאה, עד כמה לחתור לשיפור הדיור שלנו? אין גבולות. שבוע נפגשתי עם משפחה, שהם סוחרים דירה בירושלים, והייתה להם דירה יותר קטנה, אבל זה לא הספיק להם, ילדים, והאישה עובדת מהבית, אז היא חייבת עוד חדר, אז הם משלמים שכירות, ישבו, אולי לא תשבו חזק, אולי אני תמים, 6,000 שקל לחודש, שכירות. זה מספיק פה בדירות כמעט לשנה תמימה, עכשיו זה בחודש, כן, 6,000 שקל, בירושלים. אני מניח ששאלה עם 4 חדרים, אולי 5, לא יודע כמה, כן, 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 אבל משפחה צעירה, טוב, בסדר, אני קצת עוזר להם לארגן את החיים, כן, כי ברור שאם 6,000 שקל רק שכירות, מי יכול לשרוד באיוולת הזאת, שכירות של 6,000 שקל, תקנה דירה, תשלם משכנתה 6,000 שקל, אתה יכול לקנות דירה... טוב, לא בירושלים, נכון, אבל ב-6,000 שקל משכנתה שתשלם את זה, כן, ולא תזרוק כל חודש 6,000 שקל, זה אומר 72,000 שקל בשנה נזרקים לאשפה, כן, אז זה מזעזע, כן. אבל אני צריך דירה נאה, מה לעשות? בהלכות צדקה כתוב שאם יש אדם שהיה רגיל אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, צריך לתת לו את זה. טוב, נו, אז מה? עכשיו כל קופות הצדקה יתחילו לתת למי שהיה לו פעם וולבו ווילה וירד מנכסה, וצריך לקנות לו מחדש וולבו ווילה. זה רק ירד בסוגריים, קצת אני חוזר למצוות צדקה ולמעשר. על מה, על איזה מצב נאמר שאדם שהיה רגיל סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, צריך לתת לו את זה? נו, סבורת, תגידו חברים, באיזה מצב אנחנו מדברים? שאם יש אדם שירד מנכסיו, והיה לו סוס ועבד, צריך לתת לו סוס ועבד, מקופת הצדקה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד עשירים בכפר שמריהו, לא יודע אם יש הרבה עשירים בכפר שמריהו, בטח ירדו מנכסיהם, אולי לא, לא יודע. מה? יש עשירים גדולים שנותנים, שמים, כל אחד שם 10-20 אלף שקל כל חודש למעשר כספים שלו, ומצטבר הרבה כסף בקופה, ומחפשים למי לתת. אז נותנים לזה, נותנים לזה, נותנים לזה, נשאר עוד הרבה. אז אומרים, טוב, הוא היה רגיל לסוס, בוא נקנה לו סוס, וניתן לו עבד סוס ויקרב עליו, עבד לרוץ לפניו. זה אם יש יתרות, כי אם יש משפחה שאין לה לחם, או אין לה זה, ודאי שלא נקנה למישהו אחר, סוס לרכב עליו, עבד לרוץ לפניו. ניתן קודם כל את המינימום של מה שמגיע למשפחה, ואחר כך, אם יישאר, אז ניתן לו סוס לרכב עליו, כן, כן. אז זה דבר פשוט בגדרי צדקה. אני חוזר אבל באמת להרווחה. כמה אדם צריך לחתור להרווחה? אז מאיפה נלמד את הנושאים האלה? עוד פעם, יש אין סוף מקורות. היה צריך, אתם יודעים, לעשות עבודה סמינריונית על הנושא הזה. אולי זו הזדמנות, ליפשיץ, משהו, תעשו עבודה סמינריונית. עכשיו אני אחלק את זה לכמה עבודות. כן? כך היא דרכה של תורה. פת במלח תוכל, ומה עם המסורת תשתה, ועל הארץ ישן, ובתורה תעמל. אז שוב, הרב ציודה מזכיר עוד מילה אחת להוסיף פשוט. אפילו פת במלח תוכל, אפילו מה עם המסורת תשתה, אפילו על הארץ ישן, בתורה תעמל. האם יש אידיאל לחיות בדירה קטנה, צפופה, עם תחב, עם רטיבות, עם קירות מתקלפים? צניעות, אני מסתפק במועט. לא מסתפק במועט, אם יש לך סוס לרכב עליו, ידע לא תיקח, למה לא? אם יש לך מאיפה, תיקח, תחליף אוטו, תקנה אותו חדש, למה לא? אתה צריך לנסוע דווקא בטרנטה, שכל שבוע אתה מכניס אותו פעמיים למוסך, ומוציא על זה הרבה כסף, ורק לא להתהדר בזה שיש לך רכב חדש? לא. הנה, אנחנו כל 3 שנים מחליפים רכב, ליסינג תפעולי, נותנים, עכשיו עוד מעט בקרוב, אליסף פרשן כבר אמר לי, עוד מעט עושים איזה קומבינה, יש עכשיו בדיוק הזדמנויות, באזור משהו, אז אולי נחליף, לא יודע, אני לא דן בדבר הזה, אבל כל 3 שנים מחליפים רכב. פעם היו אומרים לי שאני אסע ברכב של 3 שנים, לקבל אותו חדש, ככה, אני יודע כמה, 2,000 קילומטר, נסע הרכב, מריחים פה את כל הציפוי, פלסטיקים, הניילונים, עוד מוציאים אותו מהניילונים, ורכב, בסדר, אז אחר כך אמרו לי, אתה נוסע הרבה, אתה צריך את הרכב השקט, אתה לא יכול סוברו, סוברו זה נהדר, סוברו סטיישן מתנחלים, אני מתכוון, יש סוברוים ברמה יותר גבוהה, אתה צריך את השקט, אתה צריך לפעמים לנוח, אתה צריך לכתוב בנוחיות, אתה עובד הרבה, אז קח רכב טוב, נו מה? זה מחיר, אני יודע, יש רכב קטן, רכב גדול, פער של כמה מאות שקלים בחודש, נכון, זה הרבה, אבל אז אמרתי, אני מרים ידיים, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא בעסק, מצידי לנסוע בטרקטורון, בעגלה, בבימבה, וטוב, קצת קשה להגיע בבימבה לכל רחבי הארץ, לחתונות בזמן, אבל בסדר, נעשה מאמץ, נגיע אולי. אמרו לי, לא תיקח, בסדר. להגיד לכם שלא מרגישים את השינוי? רכב מרחיב דעתו של אדם, ולא מפני שהוא רכב מצועצע כזה שכל מי שנוגע בו שריטה מקבל מהלומות וצעקות מה שרת אתה לי את הרכב. הרכב הוא רכב עבודה, נוסע על ערים וגבעות, על כבישים, חורש כדי בית, אבל באמת נותן הרווחה. בית רחב, לפעמים אני נכנס לבית מצומצם, זה באמת, ולא שלא גרתי, גם ברוך השם בדירה, הדירה הראשונה שלנו הייתה, אספר את כל ההיסטוריה, קצת, איך אומרים, השתפך קצת, זקנים אוהבים נוסטלגיה ודברים כאלה, אתם יודעים שעכשיו סיפורי נוסטלגיה. כשהתחתנו אני ואשתי, אז לחותן שלי היה עיקרון לקנות דירה, והיא הייתה שיטה מיוחדת. היא הייתה מסתובבת בשכונות, דופקת בדלתות, שואלת, יש פה דירה למחירה, אתם יודעים על איזה דירה למחירה? ככה הייתה מגלה עשרות דירות שלא כתובות בשום מקום. לא איזה מתווכים, לא בפרסומים, בשום מקום. כי אנשים עד שמפרסמים, עד שזה, אז יקח להם זמן. ושכנים כבר יודעים, זה פלוני רוצה למכור את הדירה. זה השיטה שדופקת מדלת לדלת. זה מסירות נפש, אבל יש את זה. מכיר אותה בשנותיה הטובות, היום היא כבר במצב אחר, שונה לגמרי. אבל זה היה. אז היא הסתובבה.
מה? הייתה פותחת חברת דיווח.
חברת
תיווך,
כן, ממש לא יש את עסקים, אבל בדברים האלה מסירות נפש עד הסוף. אז היא מצאה לנו דירת מרתף, שעשינו מאמץ, רק אנחנו קצת הלוואות, מפה, קנינו אותה. שאלו אותי חבר'ה בישיבה, אני זוכר, וכמה קניתי, זה חצי מהמחירים הרגילים הלא יקרים של השוק. משהו כמו דירות פה, 150 אלף, 200 אלף שקל דירה. זה פחות או יותר היה המחיר, אז... אז חבר'ה ישיבה, הרימו גבה, אמרו, מה? רגע, תגיד, יש שם מים, יש חשמל בדירה הזאת, במחיר כזה? איפה יסעת? אז יתבור איזה דירת מרתף. לא מטופחת, מאוד לא. הבעלים רוצים למכור, אותה רוצים להתפטר. זו דירה שהייתה בנויה בה, הייתה בפאנג, פאנגי זו הייתה שכונה, שהייתה שכונת גבול, היה צנדריה, והייתה צופה אל פני הליגיון הירדני, ולכן הבתים שם היו בנויים מקירות כאלה שמנים נגד ההפגזות, וזאת הייתה דירה שהיא הייתה בעצם מרתף, ומישהו שיפץ אותה קצת, עשה ממנה כעין דירה, ואחר כך החליט למכור אותה. אז החלונות היו בגובה, החלונות התחילו בגובה הזה בערך, זה היה כאן, כי עד היה אדמה מבחוץ. זה היה גובה פני הקרקע, היה כאן, וחלונות צרים, ועל זה, ותקרה נמוכה, וזהו. אבל כמקום מגורים זה היה מקום מצוין. חודש לפני החתונה, אני התחלתי לשפץ, ויש לי אח עם ידיים טובות, ויש איזה עוד קרוב, שקוראים אותו הרב אוידד וולנסקי, שיש לו ידיים מצוינות, והרב מורדכי שטרנברג, שגם הוא הצטבר כפה ושם הוא היה בא, וכולם עבדו בשיפוץ הדירה, והדירה השתפצה להפליא. עם צנרת חדשה, ואם לא, שלא תחשבו איזה סינטיח כזה, משהו, לא. שברנו פה, בנינו, אספנו, בקיצור, היום, זה היה בחודש תמוז, סיום הזמן, אני התחתנתי בסוף אב, אז חודש תמוז, היה חודש העבודה, כולם סמכו סוף הזמן, סוף השנה, קצת להתנקות, וזה, הלמות הפטישים לא פסקה, ובערך הפרו עשרים. זה היה, זכיתי לדירה. כן? ובאמת לחדש את הצבע, לחדש את הזה. אחר כך הבעלים הקודמים הגיעו, פעם רצו לשאור, רצו משהו, נכנסו. מה? זה לא, פשוט כי לא הכירו את הדירה. לא שהיו שינויים כבירים, אבל הדירה יותר מסודרת, מטופרת, נקייה, עם סיד וצבע ועם קירות נורמליים וקצת תיקוני ריצוף ודברים כאלה. אז זהו. אז באמת באפס כסף שיפצנו את הדירה, הריהוט היה כולו. יד שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, עשירית, וברוך השם חיינו באושר ובאושר במשך כמה שנים בדירה הזאת, ובהחלט עבורנו זאת הייתה דירה מאוד מאוד נאה, דירה מאוד נאה שמחריבה דתו של אדם. אחר כך צער לנו המקום הזה, באנו לעוד מקום, בקיצור, ומאז התגלגלנו בסוף, התגלגלנו לאלון מורה, אבל שוב אני חוזר, אדם צריך קורת גג לרגלו. אני נכנס לדירות, שדירות או לא מסודרות, או לא יודעים, לפעמים השקעות קטנות, באמת, לשבת לא רק מראה. שבת התארחנו בסדרות, נסענו שבת עם בנינו, אלישיב וזוגתו, משפחתו, רק זוגתו, ושיקלו אותנו בדירה. זה היה פילי פלאים, כי צריך לעבור שבילים. שני ארונות בדירה, עם שלושה ילדים. שני ארונות, ארון בגדים להורים, ועוד ארון קטן לילדים. היתר, הכל בסלסלות על הרצפה. כל הדירה, זה פשוט לא יאומן. אני לא יודע איך אפשר לחיות ככה. גרביים בסלסלה מסודרים, לא בלגן. סלסלה על הרצפה, משחקים, כל משחקים בסלסלות מפוזרים על הרצפה. תקנו ארון, תעמידו את זה. לא הבנתי למה, לא, הם לא נראים דלפונים שם, זה לא זה, והנה, ארון עד אפשר, כן, עד היום אני משתמש בארונות שבניתי כש... עד היום הם עומדים אצלנו בבית, משחטים אותנו נאמנה, ארונות גדולים, שוב, קנות עץ, לילה, פה החבר'ה יודעים את זה יותר טוב ממני, כבר עושים איפה. זה ארונות שאני עשיתי, זה היום ארונות, כן. עושים... עצים גרוס, מתנות, כן, יש עצים גרוס חתנים, יש איזה הסכם, לא עם גרוס עצים, לא? מה, יש? זהו, ובונים באמת ארונות יפים, כן? שורה תחתונה, אני רוצה לסיים. באמת, הייתה תקופה שכל עם ישראל היה מקובץ. כל עם ישראל היה מקובץ. מקובץ ברוח, מקובץ בחומר. לא שלא היו עשירים, אבל גם העשירים היו את התאפקו, כי אי אפשר היה לדקור את עיני הגויים, שנאה ואנטישמיות והכל. והגיע רגע, חזרנו לארץ, בארץ הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. רחובות, הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. ויש לזה משמעות מאוד גדולה. חלק מתהליך הגאולה זה תהליך של הרווחה. איפה רואים את זה? רק דוגמה. בעיקר הדוגמה של אותה איגרת של הרב לבצלאל. שצריך להבין, איגרת הרב מברך את פתיחת המקום הזה בצלאל. היום בצלאל אנשים לא חכמים, אני קצת פותח סוגריים והולך למהלך. אנשים לא חכמים יגידו, תראו, תראו מה יצא, הנה, הרב, הוא הרב קוק הזה, הוא ברך את בצלאל, ותראו היום, היום יש שם פסלים, לא רק פסלים, הפסלים האלה תמונות ופסלים של מי? בדרך כלל של נשים מאורטלות, שאישה מאורטלת יושבת לפני צייר ופסל, והוא מפסל מול דמותה, מפסל את דמותה, הוא מצייר את דמותה, אז כמובן שהיא צריכה לצאת בגודל נורמלי, בטבעיות, כן? הכל טבעי. מסירים את הבגדים, יושבים באופן טבעי, והוא מצייר את ה... הוא חייב דמות טבעית, שאחרת לא יוכל לצייר אותה, בדיוק, עם כל ה... כן? שחיתות נוראית. הוא... כן, זה הברכה של הרב קוק לבצלאל. איוולת. מה הרב קוק מתאר? שתי נקודות שאני רוצה לגעת בהן. הרב קוק מתאר את שושנה עם הבובה, יש זוכר את המשל שהוא ממשיל שם, שיש ילדה קטנה שחלתה, חולי נוראי, ואיבדה את ההכרה והכל, וקנו לה בובה, והיא לא הסתכלה עליה, ופתאום פעם אחת פותחת עיניים, שואלת, איפה הבובה שלי? אז כולם, איזה עושר, שושנה הקטנה, חפשת את הבובה שלה, שושנה זה כנסת ישראל, כי שושנה בין החוכים נמשלה כנסת ישראל, זה שושנה, שהיא חלתה חולי נוראי בגלות, ולא לא עניין אותה, לא הבובות ולא שום דבר, בקושי שרדה. ופתאום כנסת ישראל הזאת פותחת את העיניים ומחפשת דמויות וציורים, וזה הרווחה. הציורים האלה כולם הם עניינים שיש בהם הרווחת הדת, הרווחת הנפש, כן? וכולם שמחים. זה הציור של הרב על ההתעוררות, הרווחה. אז מזה ללמוד נקודה ראשונה, הרווחה כי חלק מתהליך הגאולה. הצמצום זה נוגע לגלות. ההרווחה היא חלק מתהליך הגאולה. והיום, פעם היו גרים באוהלים, המעברות היו גרות באוהלים, סיפר לי מישהו, אחד מעליית התימנים, שגרו ליד כפר הרוע, יש כמה שווים של תימנים, אלישיב, אליכין. אז הוא סיפר לי שהיום חורף אחד, היום שבאיזה צריף מעברה, ופתאום הם הרגישו שהם נוסעים לטיול, כן? המים עלו על גדותיהם כמו זה, ונסעו את המיטות, את המיטלטלים, ואת כל הצריפון הזה הרימו המים, ותיבת נוח שטה עם הכל, הכל נרטב, הכל זה כמובן, והם בתוך הקור, בתוך הזה, הוציאו אותם. זה היום המעברות של פעם. היום גם העולים החדשים מרגיעים למרכזי קליטה, מסודרים, עם חימום, עם קירור, עם מזגנים, עם מסודרים, כן? העולים מגיעים, זה לא חיים במעברות. הכל השתנה. ובהחלט הגיע זמן לדרוש דירה נעה וכלים נעים. פתחתי סוגריים רק להבהיר את הכיוון של הרב. הרב זצ"ל, אני צריך להגיד, לא היה לא טיפש ולא הוזה ולא חולם. לא דמיון ברור. אז זה אתה לוקח נקודה שהיא נקודה קריטית מאוד, שיש בה חרב פיפיות, כדוגמת כסף למשל, כדוגמת הרווחה, כדוגמת ציור ופיסול, שזה חרב פיפיות. מצד אחד זה מקום להרווחה מאוד גדולה, להתפשטות גדולה, להערה על פני עוד מרחבים שלא נגענו בהם בחוץ לארץ, ששושנה מתעוררת ורוצה את הבובה שלה. זה נקודה ראשונה. מאידך, חרב פיפיון. זה יכול להיות מקור לשחיתות, לעבודה זרה, לגילוי עריות, לכל הדברים הרעים שבעולם, שיכולים לנבוע מהעיסוק בתמונות ובפסלים. אז מה הרב עושה? הרב לוקח את הכוח הזה, ובראשית דרכו, ממנף אותו לכיוון החיובי, מתוך ציפייה שהמינוף הזה יקבל עוד ועוד מינופים מהצדדים, אז כל המסלול יהפך להיות מסלול חיובי. וכי הרב לא ראה בחזונו את התקלות שעשויות עלולות לצאת הנזקים שעלולים לצאת מהמקום הזה שנקרא בצלאל. ודאי שהוא ראה. מה? שיש בעיה, שיש הסתייגות, זה הלכה תלחתית מפסלים. אבל זה לא רק הסתייגות ההלכתית. אני אומר, זה, היום זה מקום לגילוי עריות, לכל השחיתות שבעולם. הרב לוקח כוח, הוא ממנף בכיוון החיובי, לא לעצור, תעצור, לא רוצים, לא זה, לא רוצים צבא, לא רוצים שום דבר, לא רוצים כלום, רוצים רק תורה ולשבת וללמוד. הרב אומר, בארץ ישראל, אנחנו חייבים את הרווחה הזאת. אז אם בראשית הדרך ניקח ונתמוך, נהיה אנחנו מהמובילים, וממילא זה יובל בכיוונים חיוביים, לא היו שותפים, לא היה זה, אז הכל זרם בכיוונים שליליים, אבל בוודאי שאם האומה כולה הייתה, אם היו הרבה כוחות חיוביים מצטרפים למהלך הזה, אז היינו כולנו במקום אחר, כן? אז זה אם כן סממן של הגאולה, על זה אני חוזר, סממן של הגאולה. הרווחה היא סממן של הגאולה. אז נחזור עוד פעם לרגע לאישה נאה, עוד נקודה אחת שאני רוצה להוסיף. בחר רבי ישמעאל, עשה באדם אחד שנדר נדר שאם הוא יצא דבר יפה בבת אחותו, יצא אותה לאישה. הביא אותה אצל רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל אמר, תכניס אותה למרחץ, יחיצוע, שחוע, הילוע, תכניס אותה ליד שנייה, או איך קוראים לזה, יש שש וארגמן, ויש גם עוד, יש שם בקרבן, מה? יש קרבן מול המרפאה. מה? שים שלום. או, שים שלום. הכניסו אותה לשים שלום. בפרוטות קנו ביגוד יפה, הלבישוה, הנילואה, הוציאוה. אז החתן מסתכל, וואו, איזה בחורה נאה, לא ידעתי שאת כזאת נאה. בכה רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל יפותן, אלא שהעניות מנבלתן. העניות מנבלתן. אז אני תמיד שואל, למה הוא בכה? אפשר לפרש בדרך מוסרית מאוד. בכה רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל יפות הן. וואי, הלוואי שהיו מכוערות. בכה למה הן יפות? כי אם יפות יכשילו את הדור. טוב, זה יכול להיות פשט, אבל לא נראה כל כך פשט. בכה רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל יפות הן. אלא שעניות מנבלתן. הגלות שוללת כל פינה טובה. ועם ישראל צריך להצטיין. גם ברוח גדולה, גם בחומר גדול ויפה. ועשיר מאוד. אין עניות מקום עשירות. בית המקדש, הכל זהב, זהב הכסף. אין דברים אחרים. אל תכניס שום דבר, זהב הכסף, נחושת במשכן, כן? הכל דברים יפים. הכל בנוי לתלפיות. מביאים את חירם, אומן, מגייסים אלפי אומנים, כולם בונים את בית המקדש. כי בית המקדש צריך להיות בית מקדש מפואר, בתפארתו. לא גרוטאה, לא לקחת איזה אוהל ולעשות ממנו בית מקדש, אלא הכל צריך להיות מפואר. בארץ ישראל הכל בגדלות והכל זורם והכל מפואר. וגם הבתים מתרחבים. אז ברוך השם שאנחנו גרים במה שנקרא בהתנחלויות, ובהתנחלויות יש לנו בכל זאת קצת יותר אפשרויות של הרווחה, הרווחה והרחבה, גם מבחינת המחיר וגם מבחינת האופציה, עתודות הקרקע שעומדות לרשותנו, כידוע, בלי חשבונות של המינהל האזרחי וכדומה, אבל בכל זאת יש אפשרויות להתרחבות מעבר לזה. בעיר אנשים גרים בצפיפויות, זה פשוט טוב, מן הסתם אתם מכירים אנשים שגרים בעיר, זה מדכא, אני אומר, זה מדכא את הלב, מי שרגיל למקום קצת יותר רחב, יוצאים החוצה, יש גינות, זה יש, מי שרגיל לזה, גר בצפיפות הלוחצת של העיר, ו, כאילו השיקום הרובע, העיר העתיקה בירושלים, הרובע הזה, צריך מסירות נפש מיוחדת כדי לגור. לא משהו שהדירות שם מרקיעות שחקים מבחינת המחירים. וזה מאוד קרוב למקום המקדש, אפשר להתפלל בכותל והכל מצוין, אבל זה דירות צפופות, גרים אחד בתוך השני, חלונות משקיפים אחד על השני, צריך לילונות, הכל, עוד חדרון קטנטן, זה אין אפשרות, כמה שתרצה, זה... טוב, יש מסירות נפש, כל אחד. יש להם גם דירות נאות, ברוך השם, שלא חסר גם את המרכיבים האלה, אבל אני אומר עוד פעם, בארץ ישראל חייבים לשאוף, לא לרדוף אחרי כסף. אבל לבנות תוכנית חיים שלא נצטרך לגור בקוביות או בקרוונים או באוהלים. אני מכיר אנשים 30 שנה גרים בקרוון. מזעזע. זה אנשים בלי נפש רחבה גדולה. אי אפשר לחיות ככה. עכשיו קרוון זה זמן מעבר, זמן מצוין. ראשוני אלון מורה, גרו עם קרוונים, היה טוב לספר בשבחם, משפחת לסר, היו להם כבר 10 ילדים, כשהם גרו בקרוון, 3 חדרים, שלושה חדרי שינה וסלון, הרחיבו קצת את הקרוון, זה קרוון למטה, שבאזור של המקולת, יש שם שכונת קרוונים, אז לא היה מקום למיטות, אז הייתה רמת מזרונים, 10 מזרונים, כל לילה פורסים את המזרונים על הרצפה, מנקים את הרצפה, פורסים את המזרונים, ובבוקר כל אחד עם המזרון שלו הולך לפינה, שמים הרמה, ויש מיטה משולבת 10 קומות, פילי פלואים, אין מיטות כאלה משולבות, 10 קומות, 10 מזרונים זה על זה, כי אין מקום אחר, וגרו וגידלו את הילדים, אבל במשך כמה שנים, שנתיים, 3, אולי 4 שנים, לא זוכר עד ש... נכנסו לדירות החדשות, והדירות החדשות, ברוך השם, יש יותר הרווחה, יותר אפשרויות. לדעת, זה לא פסול, לא רק זה לא פסול, זה מרחיב את הנפש, זה מסימני הגאולה, באמת לשאוף, להגדיל. לתת צדקה, לתת מעשר למי שיכול, לתת הכל. וכשהולכים בדרך נכונה, הקדוש ברוך הוא נותן ברכה, וזוכים באמת גם לעלייה גדולה ברוח, לא להשתעבד לחומר בשום פנים ואופן, לחם צר ומים לחץ, קח את הדגש של תורה, פת במלח תאכל, מים סורת תשתה ולארץ תישן, זה אין תלות בשום דבר אחר, אבל שואפים יותר ומגיעים וזוכים באמת, אפשר לזכות בארץ ישראל היום בשני שולחנות, גם השולחן הרוחני וגם השולחן המעשי, ואחד תומך בשני ומגדיל אותו. בעזר השם, שנזכה כולנו לעוד גדולות, עוד מעט פה יבנו עוד שכונה, יש פה תוכניות לבנות פה, יש עתודות קרקע כאן סמוך לישיבה, נראה התוכניות אחרי בית המשפט.